אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהמשך, וכן הוא אומר, צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, יום הכיפורים שניתנו בו לוחות האחרונות, כך לשון רש"י. יום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. הפירוש הפשוט של דברי המשנה זה שהסיפה מבארת את הבבא הקודמת. כתוב ש15 באב ויום הכיפורים הם הימים הטובים הגדולים ביותר. אז המשנה הולכת ומבארת, יום הכיפורים זה נקרא יום, וכן הוא אומר, צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו. אז מוזכרים פה שני ימים שהם הנעלים ביותר, הגבוהים ביותר. באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה יום הכיפורים, שניתנו, זה מתן תורה, והכוונה כמו שרש"י אומר. יום הכיפורים שניתנו בו לוחות אחרונות, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, וזה כנראה המכוון ל-15 באב, שזהו הבניין שאחרי החורבן. על כל פנים, יום הכיפורים נקרא יום חתונתו, יום מתן תורה, וזה יום הכיפורים. אנחנו ביום הכיפורים שלנו, יום הכיפורים שלנו, כל אחד יכול להסתכל במחזור שנמצא בידו. אין לדבר הזה שום אזכור. זה לא מוזכר בשום מקום, בשום תפילה, בשום פיוט, בשום מקום. המחזור נקי מזה. אין במחזור שום הזכרה כלשהי על יום הכיפורים כיום חתונתו. יום חתונתו זה מתן תורה, וזה צריך היה להיות העיקר. זאת הסיבה שיום הכיפורים הוא לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים. זאת הייתה אמורה להיות הסיבה ש... שיום הכיפורים הוא היום, היום טוב הגבוה ביותר, הגדול ביותר. יום שלא היו ימים כמותו לכלל ישראל. ואת זה לא מזכירים בכלל. זאת אומרת, בכל העניין הגדול אנחנו יושבים, עומדים בבית הכנסת כל היום ביום הכיפורים. ומדברים על המוני דברים. וזה דבר שנשמט. זה דבר שנשמע, וזה נשמע עיקר. זה הדבר העיקרי והוא נשמע. בוודאי, בוודאי שזה מאוד מאוד תמוע. איך ייתכן שלא יזכירו את זה? ודאי שמן הראוי היה שיזכירו את זה, ויותר מיזכירו את זה. זה צריך להיות עניין עיקרי. ננסה, נשתדל קצת להבין. פירוש המילה יום הכיפורים המילה כיפורים בלשון התורה, כיפורים בלשון התורה זה לשון כינוח, לשון ניגוב, ניגוב. הגמרא אומרת בזבחים בדף חפי, כתוב בגמרא, בין הכהן טובל אצבעו בדם ומזה, אבל צריך טבילה נוספת, וצריך שלא יישאר דם מהטבילה הקודמת. כן, צריך, הזעה השנייה צריכה לבוא מהטבילה השנייה בלבד. אז כך שבין טבילה לטבילה צריך לנגב את האצבע. השאלת הגמרא, במה היא מקנח? במה היא מקנח? איפה? במה הוא מנגב את האצבע? אז אומרת הגמרא, בשפת מזרק. הוא מנגב את האצבע בשפת מזרק. בקצה של המזרק. תכתיב כיפורי זהב. התורה קוראת למזרקות כיפורי זהב. כיפורי לשון כינוח. זאת אומרת, המזרקות משמשים כדבר שמקנחים. מקנחים בו משהו. אז הדעת נותנת, כן. זה הדבר היחידי שצריך לעשות. לקנח תוך כדי זריקה. לכן זה נקרא כיפורי זהב. כעת אנחנו שומעים, יום הכיפורים, יום הכיפורים. היום הנסגר, הנורא. יום שהוא, כן, נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. אז אנחנו קוראים לו יום הכיפורים. זאת אומרת, בסך הכל, כן, בסך הכל, יום הכיפורים זהו הלשון, זהו השם שהתורה נתנה ליום הנשגב והנורא הזה. ובתרגום לעברית פשוטה זה נקרא יום הכינוח. זהו השם המתאים ליום הנורא והנשגב הזה. זה השם המתאים, כך צריך לקרוא לו. זה עניינו של יום, כינוח. נזכיר משהו מדברי המהר"ל בדרשה, בסוף הדרשה לשבת תשובה. הדין הוא כך. סדר העבודה של יום הכיפורים יתר על כל המועדים. כל המועדים יש בהם קורבן מוסף, ויש בהם את התמידים ואת המוספים. ביום הכיפורים גם בו מקריבים תמידים, כלומר, תמיד של שחר, וכל מה שמתלווה אליו. היינו, מנחת חביתין, כתורת של כל יום. כל זה, זה גם ביום הכיפורים, כמובן. תמיד, זה בכל יום וגם ביום הכיפורים. מוספים, כמו בכל מועד. אז מקריבים את המוספים. שם יש גם פר, סעיר, אבל אלה פר וסעיר של המוספים. עכשיו יש עבודת היום. עבודת היום. עבודת היום, עבודת היום זה פרו של כהן גדול, פרו של כהן גדול. עבודת היום זאת עבודה מיוחדת שבבגדי לבן הכהן מכניס את הדם לפני ולפנים ומזה בין שני בדי ארון, בבית קודשי הקודשים. זה משהו נוסף, כן. מוספים, תמידים יש בכל יום, מוספים יש בכל מועד. עבודת היום יש רק ביום הכיפורים. עבודה מיוחדת ליום מיוחד יש רק ביום הכיפורים. העבודה המיוחדת זה הפר, השעיר, השעיר המשתלח, והכתורת שמקטירים לפני ולפנים. וכל יתר סדרי העבודה, זאת אומרת, אם הוידויים, הוידויים שצריכים להם, על הפר מתוודים, הכהן מתוודה עליו בעצמו, מתוודה עליו על שם אחיו הכהנים, ועל השעיר המשתלח, לפני שמשלחים אותו לעזאזל המדבר, אז הכהן מתוודה עליו על לשון כל ישראל. חטאו, עבו, פשעו לפניך, עמך בית ישראל. והוא מבקש, סליחה, מבקש כפרה. ענב השם, כפר נא לעוונות, לחטאים ולפשעים. זאת עבודת היום. עבודת היום היא עיקרה, עיקר עניינה, שזאת עבודה שנעשית בבגדי לבן, בגדים מיוחדים, וזאת עבודה שהיא מגיעה עד לפני ולפני. על שני שעירי יום הכיפורים, דהיינו השעיר של עבודת היום, והשעיר המשתלח, שגם הוא השעיר של עבודת היום, אבל זה נכנס לפני ולפנים, וזה יוצא לחוץ שבחוץ. זאת אומרת, האזזל זה החוץ שאין חוץ ממנו, אין חוץ יותר חזק ממנו. והשעיר שנעשה בפנים, אז הוא נכנס לפנים שאין פנים יותר ממנו. והדין, כתוב במשנה, שני שעירי יום הכיפורים, צריך שיהיו שניהם שווים. הם צריכים להיות מאוד דומים זה לזה, במראה, בקומה, בדמים. הם צריכים לעלות אותו דבר, הם צריכים להיראות אותו דבר. הם צריכים להיות שניהם באותו גובה, שניהם באותו מראה, צריך כאילו. אי אפשר יהיה להבחין ביניהם. ובנוסף, בלקיחתם כאחד. צריכים לקנות אותם יחד, בקניין אחד. יחד קונים את שניהם. ושניהם נקנים, שניהם מוקדשים, וכל אחד מהם ראוי להיות לפני ולפנים, וראוי להיות לעזאזל. ראוי גם לזה וגם לזה. הגורל קובע. זאת אומרת, יש כאן הדגשה מיוחדת בתורה. מדגישים באופן מיוחד. שני השעירים האלה הם, כן, הם מהווים דבר אחד. הם מצטרפים יחד להיות דבר אחד. את שניהם מקריבים ביחד. מלכתחילה הם צריכים לבוא כסתומים, דהיינו לא מפורשים, לא יודעים איזה לשם ואיזה לעזאזל. ועד הגורל לא יודעים. שניהם ראויים גם לזה וגם לזה. הגורל, אחד הוא, אחד מהם הוא שולח לפני ולפנים, ואחד מהם הוא שולח לגמרי החוצה. לחוץ, כמו שאמרנו, שאין חוץ יותר חזק ממנו, יותר רחוק ממנו, יותר חוץ ממנו. אז המהר"ל מבאר, היחד של שני השעירים, זה משום שזה אלו שני צדדים של אותה מטבע. עניינו של השעיר מבואר בחז"ל, כמו שרש"י מביא את זה בראשית, כשהשבטים שחטו שעיר עזים כדי להראות ליעקב את הכותונת של יוסף, והם שחטו שעיר משום שדמו דומה לדם אדם. כך כתוב, כך אומרים חז"ל. היינו, כשאנחנו מכניסים את דמו של השעיר לפני ולפנים, דהיינו לבית קודשי הקודשים, אל הפנים העמוק ביותר, הפנים הכי פנימי, אז אנחנו מכניסים לשם את, אנחנו מחברים לשם את עצם חיותנו. דם, בתוספות כתוב, בשם רבינו תם. כל מי ששופך, שופך טיפת דם בשבת, טיפת דם, הוא מוציא ממישהו טיפת דם, אז הוא מחויב משום נטילת נשמה, כי הדם הוא הנפש, וטיפה קטנה של נפש זאת טיפה קטנה של חיים. הדם הוא הנפש, כלומר אם הוא לוקח משהו אז הוא כאילו לקח את חייו של השני. כשמכניסים את השעיר, את דם השעיר, מכניסים לפני ולפני, אז מכניסים, אנחנו מכניסים לשם, זה לא אנחנו, הכהן הגדול, אבל הכהן הגדול מכניס לשם את חיינו, זה קורבן ציבור, הוא מכניס לשם את עצם חיינו, הוא מחבר, מצרף את עצם חיינו לפני ולפני. ואילו שני צדדים של אותה מטבע, ברגע שמשייכים, מצרפים את חיינו לפני ולפנים, אז הדבר הזה מגלה שהעבירות שעשינו הם לא מעצם חיינו. העבירות שעשינו הן דבר חיצוני, זה לא אנחנו, אנחנו שייכים לפה. אם לא היינו שייכים לפה, אי אפשר היה בשום אופן להכניס את הדם שלנו, הדם שלנו, לפני ולפנים. אפשר להכניס את דמנו לפני ולפנים, משום שחיותנו קשורה שם, היא נמצאת שם. חיותנו מחוברת לשם. כשחיותנו מחוברת לשם, אז היא לא יכולה בשום אופן להיות מחוברת לעבירות. מכאן שהעבירות האלה הם חיצוניים. זה דבר שנדבק עלינו, מתלווה אלינו. כן? הוא נמצא, זה כאילו שמין תינופת שהושלחה עלינו מבחוץ. ברגע שהדבר הוא כך, אם הדבר הזה היה חלק מעצם חיינו, אי אפשר היה להשתחרר מזה, אי אפשר היה להיפטר מזה. אבל את זה מגלה השעיר שנעשה בפנים, שעצם חיינו לשם הם קשורים. אם עצם חיינו קשורים לשם, אז העבירות הם על כורכך, על כורכך, על כורכנו. העבירות האלה הם חיצוניים לנו. לדבר חיצוני, דבר חיצוני אפשר לקנח. כל תינופת חיצונית אפשר לנגל. כל דבר שנכנס פנימה, אז צריך, אם רוצים להיפטר ממנו, אז צריך לחתוך בבשר החי. צריך לקחת חלק מהחיים. אבל אם הדבר הזה הוא לא חלק מהחיים, אז אפשר להתנער ממנו, אפשר לנגב אותו. לכלוך אפשר לנגב. דבר שהוא לא לכלוך, דבר שנחשב חלק מעצם החיים, זה דבר שהוא לא ניתן לניגוד. למדנו אם כן, עיקר עניינו של יום הכיפורים, עיקר עניינו של יום הכיפורים, זה לגלות לנו לאן מחוברים חיינו בעצם. ומתוך כך מתברר, מתוך זה מתגלה שאת העבירות אפשר לקנח. זאת הסיבה שזה נקרא יום הכיפורים. יום הכיפורים זה הכוונה, אנחנו יכולים לקחת דבר שהוא נראה להיות חלק מאיתנו. אנחנו עשינו את העבירות והזדהנו איתם, הזדהות מלאה. עשינו איתם, כמו ש... עשינו איתם עם עצם חיינו. אנחנו מזדהים איתם הזדהות מלאה. ועכשיו אנחנו באים ומנגבים אותם, שמים אותם על השעיר ושולחים אותם לעזאזל. מה זה? זהו הגילוי של יום הכיפורים. הגילוי של יום הכיפורים מגלה לאן מחוברים החיים בעצם. עצם חיינו. לאן זה מתחבר, לאן זה שייך. איפה נמצאת החיות עצמה? איפה האני האמיתי שלנו נמצא? איפה אנחנו בעצם? אם אנחנו בעצם שם, אז זה לא אנחנו. אם זה לא אנחנו, אז זה דבר שמולבש עלינו, מושלח עלינו, תינופת מבחוץ. זה בר כינוח. את הסוד הזה, כן, את הסוד הזה, זה עניינו של יום הכיפור. איפה תמון הגילוי הזה? איפה, באיזה חלק? מאיכן זה מגיע? הגילוי, הגילוי העמוק הזה, הגילוי שמגלה לנו בעצם לאן עצם חיינו שייכים. איפה אנחנו באמת? מאיפה זה מגיע? זאת אומרת, איך זה מתגלה ביום הכיפורים? אז כאן הדבר ברור. זה מתגלה רק מכוח. שורש הדבר הזה, זה מעוגן. כן? שורש הדבר הזה, הוא, הגמרא אומרת מסכת שבת, בדף קוף ממבר, כתוב בגמרא, חטא אדם הראשון נחשב להטלת זוהמה בחווה אימנו, ועל ידה באדם גם. בא נחש על חווה והטיל בה זוהמה. והזוהמה הזאת היא זוהמה שחלה, כן, בא באדם ובכל זרעם. כתוב שם בגמרא, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתה. ישראל שעמדו על הר סיני, מהם פסקה זוהמה. אותה זוהמה שהנחש הטיל בחווה וגם באדם, פסקה בהר סיני. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתה. מכאן אנחנו מבינים, מתן תורה מחייב, קבלת תורה מחייבת תחיית הזוהמה. שני הדברים האלה לא באים ביחד. לא ייקונו בכלי אחד, זה בלתי אפשרי. אין אפשרות שבזמן שכל חלקי הפנים של האדם, בזמן שהם מקבלים תורה, אז קבלת התורה מחייבת לדחות הצידה, החוצה. כל זוהמה, כן? כל זוהמה שתהיה. קבלת התורה דוחה כל זוהמה. אז פסקה זוהמתם, ועל זה נאמר, כמו שכתוב שם בגמרא באותו מקום, כתוב שם בגמרא, על זה נאמר, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. היה נדמה שכלל ישראל חזר למעלה הגדולה של אדם הראשון לפני החטא. אכן כאדם תמותו. כלל ישראל חזר אמנם למעלה של אדם הראשון לפני החטא, אבל הוא חזר לעשות את מה שגם אדם הראשון עשה. אכן כאדם תמותו. היינו, חטא העגל החזיר את אותה זוהמה שקבלת התורה דחתה. אז חטא העגל החזיר את אותה זוהמה. ועל ידי חטא העגל חזרנו לגזירת מיתה, וחזרנו לגזירת הגירוש מגן עדן, חזרנו למצב של אדם הראשון אחרי החטא. והדברים היו כמו שידוע, כמו שמפורש בתורה. הדברים היו, הרי כך זה נראה. הדברים היו, כלל ישראל, אחרי חטא העגל, משה רבינו צריך היה לעלות למרום, 3 פעמים 40 יום, לפי רוב הראשונים. פעמיים לפי כמה ראשונים. על כל פנים, משה רבינו צריך היה להיות בהר, לרצות, להתחנן, ליפול, לבקש, לבקש רחמים. וכביכול בורא העולם נענה רק ביום הכיפורים. ביום ה-40 לעלייה האחרונה של משה רבינו להר, אז כביכול בורא העולם נתרצה ריצוי גמור, ונתן את הלוחות האחרונים, את הלוחות השניים, הוא נתן למשה רבינו, וזאת התורה שבידינו. משה רבינו הוריד אז את התורה לארץ, וזאת התורה שבידינו. זאת אומרת, מתן תורה עצמו, מתן תורה עצמו. זה מה שכתוב במשנה. יום חתונתו זה מתן תורה, אבל מתן תורה זאת אותה תורה שנמצאת בידינו. התורה שנמצאת בידינו, זאת התורה שקיבלנו ביום הכיפורים. זאת התורה שנמצאת בידינו. הלוחות הראשונים לא נמצאים בידינו. וכל מה שקרה שם, התפיסה שלנו בתורה היא רק דרך הלוחות האחרונים. זה מה שיש בידינו. זה מתן תורה. יום הכיפורים. זה דבר ברור שיום הכיפורים הביא לנו את התורה שבידינו. הביא לנו אמנם את הלוחות האחרונים. אז הדרגה שהייתה אמורה להיות הלוחות הראשונים, אותה דרגה, אותה הפסדנו, איבדנו אותה. היא לא נמצאת איתנו. כשמשה רבינו עלה להר לקבל את הלוחות השניים, הלוחות האחרונים, אז לא היה נידון בכלל שתיפסק גזירת מיתה. על הלוחות הראשונים נאמר חירות, חירות על הלוחות, חירות ממלאך המוות. חירות מיצר הרע, חירות משעבוד מלכויות. כל הדברים האלה, כן, הם היו אמורים להיות, צריכים להיות בלוחות הראשונים. להם לא זכינו, אין לנו אותם. מה שיש בידינו, זאת התורה שבידינו, אלו הלוחות האחרונים. אבל אין תורה בלי פסיקת זוהמה. אין כזאת מציאות. אין אפשרות להיות מקבל תורה ביחד עם כל הזוהמה. לכן, יום הכיפורים, שנקבע להיות יום סליחה, מכילה, כפרה, אז אותה סליחה, מכילה וכפרה, היא לא נופלת מאיזשהו מקום. היא מתגלה מכוח אותו יום חתונתו. כיוון שהיום הזה הוא היום שבו קיבלנו את התורה שבידינו, קבלת התורה שבידינו מחייבת פסיקת זוהם. זאת אומרת, דחיית העבירות מתוכנו, פסיקת זוהם. אבל אותה פסיקת זוהם זה לא כמו שצריך היה להיות בלוחות הראשונים. שם הייתה פסיקת הזוהם כללית. הזוהם עצמה צריכה הייתה להיעלם. ואז הייתה אמורה להיעלם גם גזירת מיתה. אין יותר חירות ממלאך המוות. כאן זה לא כך. אז מה שקרה, קרה רק שמאותו פנים שקיבל תורה, משם פסקה זוהמה. היינו, הזוהמה נדחתה החוצה. היא קיימת. אנחנו בכל זאת עשינו את זה. אנחנו אחראים לזה. אבל הפנים, עומק הלב, מחובר לתורה. עומק הלב קיבל תורה. וכשהוא קיבל תורה, אז זה דוחה החוצה. דוחה החוצה את הזוהמה. כאן תמון הסוד. מאין, איך, מה המקור? שיום הכיפורים נהיה יום כיפורים. יום כיפורים זה משום שזה יום חתונתו וזה מתן תורה. אבל אותו מתן תורה פעל, כן, פעל, לא, זה לא בדוגמת אותה פסיקת זוהמה של, של מה שאמור היה להיות הלוחות הראשונים. אבל החיבור, דהיינו, קבלת התורה באמת, קבלת הלוחות השניים באמת, אותה קבלת לוחות, אותה קבלת לוחות חיברה אותן. אנחנו מברכים, כמו שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, אנחנו מברכים אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכן. נתן לנו תורת אמת ונטע בנו חיי עולם. נתינת תורת אמת, כן. בנתינת תורת אמת מונחת כאן נטיעה של חיי עולם בתוכם. כיוון שזה אותו עניין, כיוון שאלו הם החיים שניטעו בתוכנו באותו יום הכיפורי, באותו יום שקיבלנו תורה, יום חתונתו, אז ניטעו בנו חיי עולם. כשניטעו בנו חיי עולם, חיי עולם, מישהו שחי חיי עולם, לא, הוא לא שייך לעבירות. עבירות יכולים להידבק עליו מבחוץ, אבל הוא עצמו שהוא חי חיי עולם, עצם חייו הם חיי עולם, לעבירות אין מקום בחיי עולם, זה לא שייך. עוד יש עוד גילוי אחד בעבודת היום של יום הכיפורים, שגם הוא, גם הוא מצטרף. דיברנו על דם השעיר, דם השעיר שזה דומה לדם אדם, וכאילו מכניסים את דמנו שלנו, פירוש מכניסים את חיינו שלנו לפני ולפני. יום חתונתו, שם אנחנו מחברים את נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו. עוד גילוי לאן עצם חיינו שייכים. יש עוד גילוי שלישי. כתוב כשמשה רבינו עלה למרום, עלה לקבל תורה, אז מלאכי השרת לא הניחו לו, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה פה? ואיך איך בכלל אפשר להוריד את התורה לארץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כמו שידוע, כמו שמפורש בגמרא במסכת שבת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחזר להם תשובה. אתה צריך, כן, אתה צריך לטעון את טענותיך שלך, ובטענות האלה אתה צריך לנצח אותם, ואז תקבל תורה. בלי שמשה רבינו ינצח את המלאכים, התורה לא הייתה ניתן. מלאכי השרת עיכבו, ובורא העולם אמר, אחזר להם תשובה. אז משה רבינו החזיר תשובה. החזיר מה שהחזיר, זה לא הנושא שלנו כרגע. החזיר תשובה והחזיר מה שהחזיר, והדברים נתקבלו. אז כתוב שם בגמרא, שכל מלאכי השרת, שקודם התנגדו למתן תורה, אז הם התנגדו בכלל למשה רבינו. מה הוא עושה? מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה? אז הם כולם נתנו לו מתנות. כולם נתנו מתנות למשה רבינו. לקחת מתנות באדם. עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. קיבל מתנות. זה כל בר דעת מבין שמלאכים אין להם, למלאכים אין קניין. למלאכים אין רכוש. קניין, קניין, זאת מציאות שקיימת רק כביכול אצל בורא העולם ואצל האדם שנברא בצלם אלוקים. אין אף אחד מדרי מעלה, מדרי מטה, אין מציאות של קניין רק כביכול לבורא העולם ולאדם שנברא בצלם אלוקים. מאין למלאכים מתנות? אין. אין דבר כזה. מה זאת אומרת? איך הם יכולים לתת מתנות? מה הם ייתנו? מה הם ייתנו? הווה אומר, אם המלאכים נותנים מתנות, זה כמו שכתוב בראשוני, הרב מבאר את זה. אם המלאכים נותנים מתנות, אז הם נותנים משהו מעצמם. מעצם מציאותם שלהם. וכך היא האמת. האמת, בגמרא כתוב, בגמרא בחגיגה, בחגיגה כתוב בגמרא. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך אחד. שנאמר בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. כל צבא השמיים. הם כולם, כולם, דיבוריו של בורא העולם. כל דיבור ודיבור, כל דיבור ודיבור, צריך לצאת לפועל. צריך לקיים משהו. כן יהיה דברי אשר יצא מפי. לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתי. הדיבור נקרא שליח. הדיבור נקרא שליח. לכן בכל, בהרבה מקומות כתוב, ישלח דברו. ישלח דברו וימסם, ישלח דברו וירפאם, ישלח דברו. כי ביכול בורא העולם שולח את הדיבור. הדיבור הוא שליח. כל דיבור ודיבור הוא מלאך. שליח. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, הצליח אשר שלחתי. משה רבינו כשהוא מוריד את התורה לארץ, הפירוש, משה רבינו מביא את דיבורו של בורא העולם לכאן, למטה. זאת המתנה שהמלאכים נתנו למשה רבינו. משה רבינו קיבל, הם אלו שהם צריכים להוציא לפועל את עצם הדיבור. הדיבור הזה צריך לצאת לפועל על ידי המלאכים. דהיינו, הם ישלח דברו של אותו דיבור. אלו הם המלאכים. אבל תוכן הדיבור עצמו הוא בכלל תורה, וזה ניתן למשה רבנו. זה נקרא שהם נתנו לו מתנה מעצמם, מעצם מציאותם. כתוב בגמרא, ואף מלאך המוות נתן לו דבר. מלאך המוות גם הוא נתן מתנה למשה רבנו. מה הוא יכול לתת? כיוון שמלאך המוות הוא כביכול בורא העולם, מינה אותו להיות בעלים על החיים, הוא זה שבידו ליטול חיים. הוא יכול לקחת חיים, הוא בעלים על החיים. אז הוא זה שיודע איך אפשר, או במה, כן, אפשר, מה אפשר לפעול בחיים שהוא לא תהיה, שלמלאך המוות לא תהיה שליטה עליהם. הוא לא תהיה לו שליטה על אותם חיים. כתורת מונעת ממנו שליטה על החיים. לכן הוא נתן כתורת. הוא נתן כתורת. גילה למשה רבינו את סוד הכתורת, ובסוד הזה שהוא גילה לו, כמו שכתוב בחז"ל, גם רש"י מביא, בסוד הזה שהוא גילה למשה רבינו, משה רבינו גילה את זה לאהרון, מסר לו את זה, כמו שאת כל התורה הוא מסר, הוא גילה לו את הסוד, ואהרון על ידי זה הוא הציל את בני ישראל מהנגף שהיה בעדת קורח. החל הנגף, ואהרון רץ ועמד בין המתים ובין החיים, ואז נעצרה המגפה. שם נעצרה המגפה. ותעצר המגפה. זה נלמד מסוד הכתורת. זה הכתורת. עניינה של הכתורת זה כמו שידוע, כמו שכתוב בכל הראשונים, עניינה של הכתורת הוא ריח טוב. הכתורת היא ריח טוב. כתוב כך בחז"ל, כתוב כך גם הרמב״ם במורה נבוכים גם אומר את זה. בקצת, בשינוי כלשהו של המילים. בית המקדש הוא, כך כתוב הרמב״ם, בטעם מצוות הכתורת. בית המקדש הוא בית מטבחיים. בית מטבחיים זה מקום. זה מקום שבדרך כלל ריחו רע. בית מטבחיים זה מקום. כל מי שהתנסה בזה יודע. בית מטבחיים זה מקום שריחו רע. זה מקום של מוות. שם מתים. שם שוחטים, שם הורגים. שם יש מוות. המוות ריחו רע. הכתורת באה לתקן את זה. הפירוש, הכתורת באה להחזיר את המקום הזה להיות מקום של חיים, ולא של מוות. ריח טוב הוא תמיד סוד חיים. ריח רע זה כל דבר שהיה חי, אנחנו תמיד חוזרים על זה. דיברנו על זה פה כמה וכמה פעמים. ריח רע הוא תמיד מדבר שהיה חי ופירש. כל דבר שהיה חי ופרש מהחיים, זה פרש. זה דבר שריחו רע. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן של ויפח באפיו נשמת חיים. על ידי זה ויהי האדם לנפש חיה. החיים נופחו באדם באפיו. המקום שבו האדם קיבל את חייו, שם הוא קיבל את נשמת, אותה נשמת חיים. אז המקום הזה הוא המקום שבו האדם מבחין בין חיים ובין מוות. ההבחנה שבין חיים ומוות נמצאת באף, נמצאת באותו מקום ששם נופחה נשמת חיים. יש כאן מזגן או לא? חם מאוד. לא אפשר לפתוח חלונות. שיפתחו את כל החלונות. פשוט אי אפשר. כך כביכול ברא בורא העולם. ויפח באפיו נשמת חיים. ריח טוב, זהו הריח של חיים. ריח רע, זה ריח של דבר שהיה חי ופירש. תניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפני. וכתוב שם, וראיתי, וכתוב שם שמות, שמותיו של בורא העולם. מה הוא ראה? אז כתוב שם וראיתי, אבל מה שהוא ראה, מה שהוא השיג, כן, נכנס להקטיר קטורת לפני ולפנים, ומכוח זה הוא השיג השגות, השגות בהפלגה, השגות בדרגות הגבוהות ביותר שניתנות להשגה. אין למעלה מזה. למעלה מזה אי אפשר להשיג. אז כתוב שם השם של המידה העליונה ביותר, שנקראת כתר, ועל גבי השם הזה, כן, מוסיפים עוד א' בתחילתו. אז כתוב על זה במרשו. השם הזה הוא השם של מידת כתר, כך אומר המרשו. מביא את זה בשם קדמונים, בעלי הסוד. כך הוא קורא להם. זה באמת כתוב בספר ידוע של אחד מרבותינו הראשונים, מבעלי הסוד. כתוב באוצר הכבוד של רב תודרוס אבו לאפיה. אמר שום העתיק משם. האלף, שהיא לפני השם, כתוב, זה רומז לאינסוף. רומז לעליון שבעליון, זה כבר לא בר השגה בכלל. זה כבר לא בר השגה. והוא המקור. זאת הבריכה העליונה, שמשם מושפע שפע ברכה. שפע טל לברכה. דהיינו הוא ראה את שורשי השורשים של ההשפעות. שורשי השורשים. המידות האלה שרבי ישמעאל בן אלישע ראה בזמן שהוא נכנס להקטיר קטורת, המידות האלה נקראים רצון. כי אימך מקור חיים, מקור חיים. כי אימך מקור חיים. אז כבר כתוב בדברי רבותינו, מקור בגימטריה רצון. הרצון הוא המקור העליון ביותר של החיים. ואלה הם המידות שנתגלו שם, שם. בזמן שרבי שמואל בן אלישע נכנס להקטיר קטורת לפני ולפני. אז הוא ראה כביכול את בורא העולם בהשגות העליונות ביותר שאפשר להשיג בו, בגילויים הגבוהים ביותר ששייכים, ואת אותו הוא ראה יושב על כיסא רם ונישא. כתוב שם, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני. ישמעאל בני ברכני. ככה רבי שמואל בן אלישע אומר. כן. אמר לי ישמעאל בני ברכיני, כביכול, בורא העולם. ומדובר פה על אותם דרגות, אותם השגות, אותם גילויים שהם הגבוהים ביותר האפשריים. אז משם הוא השיג, משם הוא שמע, שכביכול בורא העולם מבקש ממנו, ברכיני. אנחנו לא מבינים בזה. זה לא שייך, לא שייך לדבר על זה אפילו. אבל דבר אחד אנחנו יודעים. הגילוי של המידות, שהם נקראים המידות של כתר, זה כמו שכתוב בספר תומר דבורה. המידות שנקראים המידות של כתר, גילוי המידות האלה, אז כביכול בורא העולם גילה אותם כשליח ציבור. הוא גילה אותם כך שלהתגלות בפועל, הם יכולים להתגלות רק יחד איתנו. בצירוף התפילה שלנו. רק באופן כזה הם מתגלות. כביכול בורא העולם לא מגלה אותם כשם שהוא מגלה את כל מידותם. המידות האלה מתגלות רק אם מצטרף ציבור ומבקש שהמידות האלה תתגלנה. רק באופן כזה זה מתגלה. אז כשבורא העולם מבקש ישמעאל בני ברכיני, וכתוב בהמשך שישמעאל את זה ביקש. יהי רצון מלפניך, שיגולו רחמך על מידותיך, ותיכנס עם בניך, כתוב במידת הרחמים, ותיכנס עמהם לפנים משורת הדין. המידה שנקראת לפנים משורת הדין, זאת המידה של כתר. זאת המידה של י' ג' מידות הרחמים. י' ג' מידות הרחמים הם המידות של וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון. ריחמתי את אשר הרחם, אף על פי שאינו כדאי. זה נקרא להיכנס לפנים משורת הדין. זה פירוש המילים, לפנים משורת הדין. שורת הדין זאת הנהגה שמשפיעה, אבל רק למי שהגון ולמי שכדאי. למי שבאיזה אופן שהוא מגיע לו. אבל למי שלא מגיע לו בכלל, דהיינו הוא אינו הגון. לא מגיע לו, ההפך. מגיע לו שלא ישפיעו עליו את זה, לא ייתנו לו את זה. ההפך. זה נקרא להיכנס לפנים משורת הדין. היינו שכביכול בורא העולם ביקש ישמעאל בני ברכיני, אז הוא ביקש את הדבר הזה. אני רוצה לגלות, וזה הגילוי הגדול של יום הכיפורים. והמעשה הזה הרי קרה ביום הכיפורים. הגילוי הגדול של יום הכיפורים זה הגילוי של י' ג' מידות הרחמים. אותם י' ג' מידות הרחמים שהם נתגלו בפועל ביום כיפור, אלו הם המידות שנתגלו שם, וכביכול בורא העולם ביקש. המידות האלה יכולות להתגלות רק בצירוף התפילה של הציבור. כביכול בורא העולם מגלה אותם כשליח ציבור, יחד עם הציבור. סוף דברי הגמרא, ונענה לי בראשו. נענה לי בראשו. אומר על זה רש"י, כלומר, הסכים עמי בתפילתי, וענה אמן. זאת הייתה הברכה שרבי שמואל בן אלישע בירך כביכול את בורא העולם. פירוש המילה לברך, זה נקרא, להתפלל על שפע מסוים שיתגלה. זאת נקראת ברכה. ברכה זה נקרא, פירוש המילה ברכה, זה נקרא המשכת שפע. זאת נקראת ברכה. ברכייני, זה הכוונה. כביכול, בורא העולם ביקש. מכיוון שכך נקבע הדבר, בעצם הגילוי. כך נקבע הדבר. עצם הגילוי היה כזה, שזה מתגלה רק בתפילת ציבור, והתפילה הזאת משתתף בה, כביכול, בורא העולם בעצמו. המידה הזאת, זאת מידה של וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. המידה הזאת היא המידה שמשפיעה חיים בכל מקרה ובכל מצב. בין מגיע, בין לא מגיע. המידה הזאת היא ממנה מושפעים חיים. עליה נאמר, חיים ברצונו. חיים ברצונו. עוד גילוי אחד של חיבור לשורש חיים שהוא גבוה יותר, גבוה יותר, עמוק יותר, פנימי יותר מכל הסדר של, מכל סדר הנהגת העולם. כל סדר הנהגת העולם הוא כל כולו בשורת הדין. שורת הדין, טוב למי שמגיע, פחות טוב למי שזה מה שמגיע לו. מי שלא מגיע לו מקבל, מי שלא מגיע לו לא יקבל. אבל הרצון העליון, הרצון הפנימי, הרצון שהוא מקור חיים, הרצון ההוא משפיע חיים גם למי שאינו אגון ואינו כדאי. חיים ברצונו. כתוב בגמרא במסכת נידה, דף עין א', שם כתובים בגמרא השאלות ששאלו אנשי אלכסנדריה של מצרים את רבי יהושע בן חנניה. חלק, סדרה אחת של שאלות, זה שלושה דברי חוכמה. הראשונה שבהם הייתה שאלה, מה יעשה אדם ויחכם? מה צריך אדם לעשות כדי להיות חכם? אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. שילמד הרבה. ילמד הרבה וימנע, יסתלק מכל מיני דברים שמטרידים את דעתו ויכולים להסיח את דעתו מלימוד. ללמוד הרבה ולהשתדל לא להכניס לראש דברים מבלבלים. זה נקרא ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו, הרבה עשו ולא עלתה בידה. ככה הם אמרו לרבי יהושע בן חנניה, הרבה עשו ולא עלתה בידה. אלא, אם כן, מה כן צריך לעשות? יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. צריך לבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. אז בן אדם יזכה לקבל חוכמה. אומרת הגמרא, שם כתוב בגמרא, בהמשך כתוב שם, משל למלך, שזימן לסעודה, ולאוהביו, אז הוא משגר להם ממה שלפניו. במדרש, מקום אחר, כתוב שלבנו המלך נותן מתוך פיו. הבן שהוא לוקח אותו על ברכיו, משתעשע איתו. זה הבן, הבן היקר שלו. איתו הוא משתעשע. והוא מבקש ממנו לאכול. אז הוא אומר, אני רוצה לאכול את מה שאתה אוכל. אז הוא, לא מספיק שהוא ייתן לו מהצלח. אני רוצה לאכול את מה שאתה אוכל בפועל. אז הוא נותן לו מתוך פיו. להבין. הדבר הזה, הפעולה הזאת של לתת לו מתוך פיו, הפעולה הזאת היא צירוף של חייו שלו וחייו של בנו למציאות חיים אחת. הוא חי ממה שאני חי. זאת אומרת, זה נקרא צירוף של חייו שלו לחיי שלי. אנחנו חיים חיות אחת. מתוך פיו, מפיו דעת ותבונה. איני רוצה אלא מה שבתוך פיך. תן לי את, לא משהו ממה שאתה עתיד לאכול. תן לי את מה שאתה אוכל. את זה אני רוצה. הוא נותן לו. כי על זה כתוב בחז"ל. על זה כתוב. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זה נקרא מתוך פיו דעת ותבונה. הגמרא מסיימת, והכא משמא לן, דהא בלא הא לא סגי. כלומר, בלי ללמוד הרבה, אז בן אדם לא יחכים לעולם, ובלי לבקש רחמים, הוא גם לא יחכים לעולם. היינו, את שני הדברים צריך לעשות. שני הדברים, גם זה וגם זה. הא בלא הא לא סגי. למה? למה זה כך? מה שורש הדבר? אנחנו זכינו לתורה בשני זמנים. זכינו לתורה בעצרת, בוו או בזין סיוון. ואז כביכול בורא העולם נתגלה כזקן מלמד תורה. אז נתגלתה התורה גם בדיברות. כביכול בורא העולם לימד אותנו תורה. אז למדנו תורה. זה מה שאנחנו עושים בעצרת, אנחנו לומדים תורה. אז זכינו אבל לא בשלמות. זה זמן מתן תורתנו, אבל לא זכינו שאותו מתן יהיה שלנו. מה שנהיה שלנו זאת התורה שקיבלנו ביום הכיפורים. ביום הכיפורים מתן תורה חל נעשה על ידי בקשת רחמים ותשובה. ביום הכיפורים קיבלנו תורה רק על ידי תפילה ותשובה. זאת הייתה קבלת התורה. ביום הכיפורים קיבלנו תורה רק באופן הזה. התורה שנמצאת בידינו, נמצאת בידינו מצירוף של עצרת ויום הכיפורים. עצרת זמן מתן תורתנו, ויום הכיפורים, יום חתונתו זה מתן תורה. יום הכיפורים שניתנו בו לוחות אחרונים. הצירוף של שני הימים האלה זה ללמוד בלי הפסק, ללמוד הרבה, כן, כמה שאפשר, ללמוד מקסימום, אבל קבלת התורה של יום הכיפורים, אנחנו קיבלנו תורה על ידי תפילה. לא התעסקנו, לא שמענו דיברות. ביום הכיפורים לא שמענו דיברות. ביום הכיפורים אנחנו רק היינו בתפילה ובתשובה שיתרצה כביכול בורא העולם, אנחנו יחד עם משה רבינו למעלה, שבורא העולם יתרצה ויסלח לנו את אותו אבון וייתן לנו תורה. אז קיבלנו תורה על ידי תחנונים, על ידי תפילה. הא ולא הא לא סג. כל מה שעשינו כדי לקבל תורה, אני מדבר על התורה שנמצאת בידי, כל מה שעשינו זה היה אך ורק, רק זה, להתפלל, להתפלל. לכן לא ייתכן שאדם יזכה לחוכמה בלי יום הכיפורים. בשום אופן. בשום אופן. בלי אותה קבלת תורה שהייתה ביום הכיפור. ביום הכיפורים לא נתגלה בורא העולם כזקן מלמד תורה. זהו נתגלה בהר סיני במתן תורה של וו זין סיוון. אז כביכול בורא העולם נתגלה כשומע תפילה. כשומע תפילה, כמתרצה ברחמים, כמתפייס בתחנונים. ואז הוא נתגלה במידות, ביוד ג' מידות, שהן המידות העליונות. המידות של וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. אם נבין, ואת זה צריך להבין היטב, היטב אנחנו נמצאים ב... אנחנו בזמן קצר מאוד, זמן קצר מאוד לפני יום הכיפור. אם נבין, נכון, כל עניינו של יום הכיפורים, כל הסליחה של יום הכיפורים, היא תולדה של אותם חיים שניתנו לנו על ידי נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכן. זה הכל. זה הכל. זה מה שיש לנו. השיבנו אבינו לתורתך. זה מה שיש לנו. החיים שלנו, החיים שאנחנו חיים אותם, אותם חיים שהם אלו שמתגלים ביום הכיפורים, החיים שמתגלים ביום הכיפורים, אלו הם החיים של נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכם. שוב, להבין, עיקר עניינו של יום זה התורה שקיבלנו. אבל את התורה קיבלנו, כמו שכתוב בגמרא, את התורה קיבלנו על ידי תפילה ורחמים. לכן העסק שאנחנו עסוקים בו זה רק תפילה ורחמים. אבל התפיסה, הידיעה, להבין, כן, להבין, עצם עניינו של יום הכיפורים. זה כמו שאמרנו, הגילוי הפנימי ביותר של עצם החיים, שממנו יוצאים הכיפורים של יום הכיפורים. דהיינו, אותו כינוח של יום הכיפורים. כמו שדיברנו. להתעסק, אנחנו צריכים להתעסק רק בתפילה. זה עניינו של יום הכיפור. עיקר העסק הוא תפילה. זה עניינו של יום. התפילה היא זאת שנותנת לנו חיבור לאותם חיים. זה מה שהיה ביום הכיפורי. כביכול בורא העולם נתן לנו תורת אמת, ונטע בנו חיי עולם מכוח תפילה. על ידי תפילה. זה העסק שלנו ביום הכיפור. בהכי עסקינן, זה עניינו של יום. תוכן הדברים, מאיפה אותם חיים מגיעים, זאת העבודה שלנו. אבל החיים האלו, אותם חיים, שהם עומק עניינו של יום הכיפורים, החיים האלה הם מאותו מתן תורה. מאותו יום חתונתו, זה מתן תורה. זה מה שהביא את פסיקת הזוהמה, את, ה, גילוי הפנימי של החיים. חזל בכמה מקומות דורשים אנוכי, שכתוב מילה אנוכי, כביכול שבורא העולם מדבר על עצמו באנוכי, אז זה תולדה מהאנוכי הגדול, האנוכי הראשון, אנוכי השם אלוקיך. ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. אומרת הגמרא בברכות. השם שכחני. עונה הקדוש ברוך הוא. התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה. איך אני יכול לשכוח? איך אפשר לשכוח? אישה לא שוכחת את הולד שנמצא איתה. זה חלק מחייה. אי אפשר לשכוח דבר שהוא חלק מהחיים. זה לא שייך, כאן לא שייך את שכחה. אומרת כנסת, חוזרת כנסת ישראל ואומרת, שמה, כיוון שאין שכחה לפני כיסא כבודך, שמה לא תשכח לי מעשה העגל. אומרת הגמרא, גם אלה תשכחנה. אלה, אלוהיך ישראל, את זה אני אשכח. חוזרת כנסת ישראל ואומרת, שמה, כשם שתשכח לי מעשה העגל, תשכח לי גם מעמד הר סיני. על זה עונה הקדוש ברוך הוא, ואנוכי לא אשכחך. גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. אותו עניין שנקרא אנוכי, זה כביכול, שם אין שכחה. היינו, זה עצם וזה מקרה. זה עצמה, עצם החיים, זה אנוכי. אלה אלוהיך ישראל, זה נתגלה שזה, שוב, כמו שאמרנו, תינוף שבא מבחוץ. זה לא משהו מעצם חיי. כתוב בפסוק, אנוכי, אנוכי, הוא מוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. אנוכי, אנוכי, הוא מוחה פשעיך למעני. מוחה פירושו, כמו שמוחקים, כמו, הוא מחה את העלות האלה, אל המים המרים. מוחה זה נקרא, למחוק כתב, שכתוב על גבי, אי אפשר למחוק דבר חרות, דבר חקוק, זה לא ניתן למחיקה. אנוכי, אנוכי, הוא מוחה פשעיך למען. אותו אנוכי הוא שורש שהפשעים, פשעים, מדובר פה על פשעים שנעשים במזיד גמור. פשעים, כתוב בגמרא, אלו המרדים. אבון זה מזיד, אבל פשע זה מרד. מתכוונים פה למרוד. מוחה פשעיך למען. זה דבר חיצוני. מוחקים את זה כמו שמוחקים כתב שכתוב על גבי גיליון, על גבי נייר. מי שמוחק את זה, זה אותו עניין שנקרא אנוכי. זה כביכול בורא העולם אומר. אותה דרגה שנקראת אנוכי. הוא מוחה פשעיך למען. זהו הדבר שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו אליו בכל יום הכיפורים כולו. שוב אני חוזר, יום הכיפורים הוא יום נשגב, יום נורא, יום שהוא הרבה הרבה מעבר לנו, הרבה מעבר לנו. אין לנו שום השגה. אנחנו קטנים מאוד לעומת העוצמה הנוראה, הנשגבות הכבירה של היום הזה. הדבר היחידי שאנחנו צריכים, שאנחנו יכולים לעשות, שאנחנו מסוגלים לעשות. הדבר היחידי, הדבר היחידי זה רק להתרכז בנקודה הזאת. להתרכז איפה האני האמיתי שלי נמצא. ברגע שאני מברר איפה אותו אני אמיתי נמצא, אז כל יתר הדברים הופכים להיות דברים זרים. אז יום הכיפורים נותן לנו אפשרות לקחת את הדברים האלה שהם לא אני, ולשים אותם על מישהו אחר, ולשלוח אותם לעזאזל המדבר. הנקודה העיקרית זה, כאן צריך להתרכז. כאן צריך להתרכז, וכאן צריך את כל הכוח להשקיע. לברר היטב, לברר ברור. מה אני באמת רוצה? מה אני מתכוון אני, מה שבאמת אני, מה הוא רוצה באמת? כל העבודה של אותו יצר רע, אותו אויב, כל העבודה שלו היא לפנות אליי כאילו שהפנייה הזאת באה ממני עצמי. כאילו, לגרום לי לחשוב שהדבר שהוא רוצה שאני אעשה, זה רצוני שלי. עוד נקודה אחת יש ביום כיפור. עוד נקודה שהיא עיקרו של יום. יום הכיפורים הוא קדושת יובל. היובל מתקדש ביום הכיפורים. קדושתו של יום הכיפורים, זאת הקדושה של היובל. היובל עניינו, הכל חוזר למקומו האמיתי. כמו שכתוב, לשון חז"ל, כול הון טייבין לאתרייהו. שבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. שבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. כל אחד חוזר להיות הוא עצמו מה שהוא באמת. זה עניינו של יום. כל אחד חוזר הביתה. כל אחד חוזר אל עצמו לגמרי. בשלמות. הוא נהיה הוא עצמו. יום הכיפורים מסייע לנו, נותן לנו את כל האפשרויות לעמוד על נקודת האני האמיתית שלנו. איפה אנחנו נמצאים? ואיפה כל מה שהודבק עלינו, כל מה שהושלח עלינו, כל מה כל מה שהוא תינופת חיצונית, אבל הדבר הזה לא מגיע מעצם חיי. זה עניינו של יום הכיפור. זהו עצם השם, וזהו העניין של יום הכיפור. השם יעזור לנו שהדברים האלה יעשו פירות בליבנו. כל מי שתופס, כל מי שמבין, אפילו משהו ממה שדובר. ובאיזה אופן שהוא יממש את זה. אז יש לו חיבור. כל אשר יחובר על כל החיים יש ביטחון. השם יעזור לכולנו ולכל אחד ואחד מאיתנו שנחתם בשנה טובה באמת, ושיתקיים בנו גם בפרט וגם בכלל. וכל הרשעה כולה כאשם תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדיך, על כל מעשיך. בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך. במהרה בימינו, אמן.